אנחנו בחיים הקודמות התחלנו לדבר על דברים שמעקרים את המידה לשמחה, והתחלנו ככה מדברים שהם מאוד מאוד בולטים מהנושא הזה של העיקוק של השמחה שזה רק קצתה מנחת, קצתה מעובדה שהמשלה משה מעצים שאינם מוכנים לאישיותו הפנימי, מוכנים רואים מחשבות או עבידות לא טובות. לאחר מכן דיברנו, זה הדיפה בפעם הקודמת, דיברנו על כך שהעובדה שאדם מחפש את האושר מחוץ לו היא זאת שורש הרעה שגורם לכך שהוא לא שמח בחלקו. והרמב"ם מסביר שם בפרק ג' בעמוד ק', מה שעסקנו בזה, שהשמחה של אדם היא בדברים שקיימים בו ולא בדברים שמחוץ לו. ודיברנו על הנושא של הרצון הטוב, שהוא בעצם נקודת האושר של האדם. בסוף הפעם הקודמת התחלנו לדבר על סוג אחר של אנשים שהם לוקים במידת השמחה, שהם אנשים יותר רוחניים, אנשים רוחניים שיש להם תביעות פנימיות חזקות מעצמם בעבודת השם. כתוצאה מזה יש תחושה תמיד של יצרי מצפון, של חוסר הרגשת שלמות פנימית. והרב מדבר פה על זווית אחת של התמודדות, הייתי רוצה שנצא קודם כל להשלים אותה, כאן כן נפנה על זוויות נוספות.
לא יודעים בקיצור שהעלית?
כן, יש לנו בפרק י"ד, פסקה י"ב. נכון? דירות התשובה. דירות התשובה, פרק י"ד, פסקה י"ב. פסקה שהתחלנו בה בפעם הקודמת, אני רוצה עכשיו... תראה, תשובה, פרק י"ד י"ב. תראה, אם אני מביא מקורות ביום קודם, אז אם עושים באמת, אני...
כן, כן.
כן? אני חושב את המקורות, אבל כמה באמת...
עדיף להגיד את זה.
אני יכול לצאת, אבל עדיין שם קודם, יכול להיות. הרב אומר ככה, יש יצרון פנימי שבא מהרגשת הליקוי הנשמתי, בייחוד כשהתכונה המעשית היא לקויה. בין הרגשה של האחריות המעשית מפורדת כל כך, מרגש את הנפש נמצאת בחסרונה, מפני שהכוח המעשי הוא קרוב לחוגה. מה שאין כאן האנשים שהם קרובים אל החוג המעשי, שלקויותיהם מתפשטות יותר בעולם הרוחני הרחוק, הם אינם יכולים להרגיש חסרונם עד כדי יצרון, ויכולים להיות יותר שמחים בטבעם. אמנם מי שנקייה במעשים נוגעים לליבו ושמפותיו במוכניות אדירות, יראה להגביר את השפש הפרחני ושעבדו לעולם המעשי, באופן שיעיר את האופק המעשי, על ידי עסק התורה המעשית התפתח והיה למאור של תשובה עליונה שתקן לכל את החיים המעשיים והיוניים ביחד. אז יש פה שני סוגים של אנשים, זאת אומרת הסוג האחד של האנשים שיש להם תביעה פנימית מאוד מאוד גדולה של רצון לעבודת השם מאוד חזקה, והיישום הוא קשה. זאת אומרת, יש פה איזשהו נתק מסוים בין מה שהוא היה שואף, מה שהוא רוצה לעבוד עכשיו הקדוש ברוך הוא, לבין היישום של זה בצדדים המעשיים. והנפש מרגישה מאוד מאוד את החיסרון של הצדדים המעשיים. לעומתם, יש סוג אחר של אנשים שהם דווקא יותר קרובים לעולם המעשיים, הם אנשים שמיישמים, ודווקא אנשים כאלה שיכול להיות שהלקויות שלהם בעולם הרוחני יותר גדולות, הם פחות מרגישים את הלקויות האלה ויותר חשים שמחים בחלקם. כן, דיברנו על אותם אנשים מעשיים, קצת בדיוק הבא מקווינו, שהם מרגישים באיזשהו מקום טוב עם עצמם, אין להם חשבון פנימי עמוק על כל דבר שהם עושים או לא עושים. יכול להיות שהם יכולים לפספס אפילו ברמה המצוותית, כגון תפילות, או איזשהו מצוות, או איזשהו כוונה במצוות, או איזשהו לשון הרע, או כל מיני דברים כאלה. הוא לא חי באיזשהו תחושה כל מיני שחשבון נפש פנימי, אבל לפחות אתה יכול להגיד שמבחינת האיזון הפנימי, הוא אדם ששמח כתוב עם עצמו, הוא מרגיש נוח עם עצמו. אז ההסבר לעניין הזה הוא גם מאוד מאוד מובן. כמה זה אולי בשני... בשתי רמות, את העובדה של כמה זה מרגיש שהוא טוב עם עצמו. למה הוא מרגיש טוב עם עצמו? כי קודם כל, התביעה הפנימית שלו היא נמוכה יותר. זאת אומרת, הוא לא מרגיש, הוא לא חי באיזשהם חיים שצריך לתת דין וחשבון מאוד מאוד מדויק על כל מה שהוא עושה וכל מה שהוא עושה. באופן כללי הוא מרגיש שהוא עושה, באופן כללי הוא מרגיש שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא, באופן כללי הוא מרגיש שהדברים פחות או יותר זה מה מה שצריך לעשות, הוא מרגיש שהוא בסדר, פחות או יותר. הוא לא, כן, הוא רואה, שומע את הבן אדם, לא גנבתי, לא רצחתי, לא זה, זה פחות או יותר המדדים שלו, למדוד את החיים הרוחניים. זאת אומרת, יותר הייתי אומר אולי במידה מסוימת, לפעמים זה יפגש יותר על הבן אדם לחברו, הטבעי, הפשוט, כשבן אדם במקום, מסתדלים כמה שאפשר, לא עושים יותר מדי עניין אם מצליחים או לא מצליחים. זה הדבר הראשון. הדבר השני, שנרמז פה בתוך דברי הרב, שהדברים הם באים לדבר בעולם המעשי, העולם המעשי הוא נותן איזושהי תחושה של מלאות. זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה עושה, שאתה יוצר, שאתה פועל כמו שצריך. זאת אומרת, אתה מעשה אחד שאדם עושה בעולם המעשי, הוא שווה הרבה מאוד מחשבות, הרבה מאוד התלבטויות. זאת אומרת, כשאדם עושה ופועל, הוא מרגיש, זה כבר מחסה לו את התחושות הלא טובות. זאת אומרת, יש פה איזשהו מין משהו שמחפה אחד על השני. כלומר, החיסרון הרוחני, בעצם אתה מחפה עליו וזה שאתה עושה, אתה יוצר, ולפעמים גם אתה עושה גם דברים מאוד מאוד חיוביים, אתה יכול גם לעשות דברים צדקה, יכול לעזור למשפחה שלו, יכול להתנהג יפה למשפחה שלו, יכול להיות סתם שמח, לעשות דברים טובים וחיוביים בכלל בעולמות של הקדוש ברוך הוא. זה כשלעצמו נותן איזושהי תחושה של טיפול. לעומת זאת, כאשר מדובר באנשים שהם אנשים רוחניים, ששם התביעה היא תביעה פנימית מאוד מאוד חזקה, דווקא שם העובדה שהדברים לא באים לזה ביטוי בחוג המעשי, כמו שהרב כותב פה, זה נותן תחושה מאוד 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 קשה. תחושה מאוד מאוד קשה. ופה אני ניסה להסביר את החוסר סימטריה. למה אותם אנשים שהם בעצם, יש להם פעילות רוחניות, בעצם הם חיים חיי רוח, יש להם איזשהו מגע עם העולם הרוחני, למה זה לא מהווה איזשהו פיצוי לכך שהם לא מיישמים בעולם המעשי? זאת אומרת, למה אני לא אגיד בסימטריה, כמו שהבן אדם המעשי, אצלו המעשיות היא מחפה על החיסרון הרוחני, לא נאמר שהאדם הרוחני, הרוחניות שלו לא מחפה על העולם המעשי. זאת אומרת, אני חושב להסביר כאילו למה כאילו בעצם יצא שבעצם חותם עסקה במידה מסוימת. שכביכול דווקא זה הצדיק, שהוא כל הזמן יש לו פעילות רוחניות והוא רוצה להתפלל טוב והוא רוצה לעשות דברים חשובים לזה, אז מה אתה חושב שהוא להרגיש? עכשיו, בסך הכל, מה אתה רוצה לעצמך? אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, יש לך הרבה מאוד רצונות פנימיים ורוחניים, אז דווקא אתה נמצא טוב במצילה, אז דברים לא מושלמים, אבל בסך הכל אתה נמצא באיזשהו מקום שהוא חיובי, כן? לפעמים שבעצם העמדה של התביעה הרוחנית היא כשלעצמה כל הזמן מודדת תחושה של חוסר שלמות, בעצם הרצון להסתלק, כן.
מישהו יוצא רוחני, אז
הפשוט
שלהם בעולם
זה תמיד מתנגש, זאת אומרת, התמיד של העולם נמדת לפה בצורה שלמה, זה תמיד גורם לזה תחושה לא תמיד, לא סביב, זה גם...
גם משהו בסוף כן
יש, זה יהיה
בסוף
חלק
מהבחר,
זה גם כן לפעמים היה תמיד. ולמה במרכאות הוא לא מבטר קצת על העולם המעשי? למה כאילו הוא לא בעצם אומר, טוב, אני בתוך העולם הרוחני,
העולם המעשי לא שביב, זה לא שייך אליי ככה. כן רוצה, כי רוצה להם, אז רוצה, אז המעשיות תמיד תמיד מעשיות, אין לו מאבקים, אין לו מאבקים, מישהו פירוך לי, יש לו מאבקים כל הזמן, להוציא את זה, להוציא את זה, הוא כן רוצה לגלות את זה, לגלות את זה, זה תמיד גם קטן יותר, זה תמיד גם לא מצדיע, זה קטן על זה, זה באמת קטן למטה היום עכשיו, זה בכלל לא טועם את
זה. זה רוחני לא מוגבל, אפשר להגיד אותו, זה אין סוף. ברגע שאתה רוצה להופיע את הדברים האלה, ההוקעה שלהם תהיה קטנה, כי העולם עצמו הוא עולם חומרי. ההוקעה של הדברים בין צורה יותר חומרית. והחיבור, להוריד את כל הדברים הגדולים האלה, באותו גודל העולם החומרי, זה אף פעם לא יהיה אפשר גם, זאת אומרת, זה מביא לתחושה שהיא תמיד תהיה. מכוח זה שהרוחניות היא תמיד ממשיכה להתקודם. והחומריות היא משכילה במקום כן, ואני אומר מה אתה עושה.
מי לא נגיד את זה? תמיד אני לא יכול לחכות את העבודה בידו, יש איזשהו... יותר אפשר לסבוע מזה. אוקיי, אז באמת מה שכל התורה זה דבר נכוני. בואו אולי נחדל את זה. קודם כל אמר, לפי מה שהרב פה, כדבר פה אומר זה עניין הזה. למה אותו אחד, אותו רוחני, אין לו סיפוק שהדברים לא יוצאים בעולם המעשי? אז אומר הרב, מה שאין כן האנשים שהם קרובים, סליחה לפני כן, המשפט הראשון, איך אתה מבין במערכת הלוקות המעשית, ביקורת התכונה המעשית היא לקויה, בין הרגישה של הכלות המעשית מפורד כל כך, מרגש את הנפש יותר בחסרונה, מפני שהמקוח המעשי הוא קרוב לחוגת. אז איך זה הסבר פשוט? הרב אומר שכל אדם באשר הוא, גם הצדיק הגדול, הצד הנפשי שלו, שהוא זה הצד שמעיק עליו, שהוא זה שגם יוצא אותו בתחושה של החיסרון ושל היצרון הפנימי, זה הצד הנפשי, הוא קרוב מאוד לעולם המעשי. זאת אומרת, הנפש זה בעצם הרובד לומר שלפני היישומים, מה זה הנפש? הנפש זה איפה שהמידות של האדם, איפה שהתחושות של האדם. הוא רוצה לראות את הדברים האלה מתיישמים בשטח, וכשהוא רואה את הדברים לא מתיישמים בשטח, אז הוא אומר, יתחסר. זאת אומרת, האדם, יש בו קרבה מאוד לעולם המעשי, בגלל הקרבה הגדולה של הנפש לעולם המעשי. זה דבר פשוט פשוט מאוד. זאת אומרת, גם אדם שהוא בעל מעלה רוחנית, היה רוצה לראות את הדברים האלה מתיישמים בשטח. אנחנו מתפעלים לגאולה וכו' וכו', למרות שהגאולה, הערך הפנימי שלה הוא כל כך גדול, זה לא טוב לנו, אנחנו רוצים לראות איך הדברים האלה מתיישמים בשטח, תמיד זה ככה. כשחסר לבן אדם, כן, אדם יכול להיות רוחני מאוד, כשחסר לו גם אפילו כואב לו משהו, הקמח שכאן בכיסרון של הרגל, זה מעיק עליו, זה מציק לו, זה לא נותן לו מנוח. יש קרבה מאוד גדולה שיש רצון ליישם את הדברים. זה, הייתי מה ההסבר שעולה מתוך דברי הרב פה. אפשר להוסיף את מה שנאמר פה, אולי גם כן באופנים משתנים, ואפשר לומר שככל שהתביעה הפנימית הרוחנית היא גדולה יותר, אז כאן גם כן הרצון לכלול בתוך התביעה הזאת את היישום המעשי הוא רב יותר, זה לא להיזה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו אומרים פה בעצם השני מחלקות בניגוד לאדם המעשי. ככל שהאדם הוא יותר רוחני ויותר כללי, יותר אלוקי, אז ככה גם כן התביעות הרוחניות שלו הן אינן נעצרות בעולם הרוחני ובעולם הפנימי. הוא היה רוצה לראות את הדברים האלה מתיישנים בתוך העולם המעשי. כן, בתוך העולם המעשי.
זה נכון להגיד את זה שהמשווה היא לא נפן אותי השווה?
כן, לא תהיה שווה. לעומת זאת אגב, את הכבים שלו יותר מעשיים, אז כמה עובד יכול להחניק במידה מסוימת, כאילו להחביא ולהתעלם במידה מסוימת בעולם הפנימי שלו, זה ודאי דבר שהוא לא רצוי, אבל הוא יכול לעשות את זה. הוא יכול לחיות חיי חתול, חיי בהמה, בצורה קיצונית אני אומר. הוא יכול לחיות חיים שהם יותר חיים שמתקשים את הפן של הנפש הבהמי. הוא יכול לחיות ככה. אדם שהנפש שלו היא נפש אלוקית, היא נפש כוללת, היא נפש עמוקה, היא נפש כללית, הוא היה רוצה לראות איך הדברים האלה מתיישמים במציאות. וזה בעצם הופיעה של הנפש האלוקית. הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בעולם האידאות, הוא גם בעולם מעשי, עולם חומרי. ואת המנגנון הזה יש בכל אחד ואחד מאיתנו. הוסיף פה ג'רלין ובצדק, שיש פה להוסיף על הדברים, שגם אולי זה כבר מה ששמעון אמר, שהעולם הפנימי, התביעות שלו הן עמוקות והן סופיות והן כלליות מאוד, ותמיד התחושה היא שאפשר עוד ועוד ועוד ועוד, לעומת עולם המעשי שהוא עולם שהוא אדם מסוים ועולם שאפשר לסבוע ממנו. נכון שהוא תמיד לא נסופי בזה, אבל אדם שבע, בסופו של דבר, רגע שהוא כבר יראה את הפירות לשתייה שלו, יצבור איזשהו כבוד מסוים של כסף וכו' וכו'. יש איזשהו סטור מסוים שהוא בא בעולם החומרי. בעולם הפנימי, יש איזה אולי אפילו מימד שהוא מגדם יותר תפוך. כן, כמו שהגמרא אומרת לגבי איבר שאתה נשמע באדם מסביעו מרעיבו שבע, בעולם הרוחני, ככל שאדם כביכול מסביע את עצמו, ככל שהוא שואף יותר, אז השאיפות שלו בעצם מצמיחות עוד ועוד שאיפות. אז אם כן, זה בעצם זה המבנה פה של הדברים, ועכשיו אפשר להתמודד עם זה. זאת אומרת, איך הרב מציע פה התמודדות, ויש פה איזשהו פן נושא של התמודדות, ובמקומות נוספים הוא מוסיף דברים אחרים. אז איך האדם יכול להגיע למצב שלמרות התביעות הפנימיות שלו, לא יודע אם למרות, גם בגלל התביעות הרוחניות שלו האדירות, זה לא יגרום לכך שהוא ירגיש שהוא לא מצליח ושהוא מדוכא ושהוא לא, שבקיצור שיש נתק בין העולם הפנימי של העולם החיצוני שלכם.
תזיק,
נגיד, רוצה להוכיח שעל העיינות שלו היה כאילו החוצר סיפוק הזה גם אצלו מופיע, או שזהו, אם זה מופיע, אז אתה חייב לבוא את זה אצלו ממש, או שהוא יכול לתת להשתית, מה שנקרא, להקים סמכויות, להציבים שלו, כל המשל המשל של סביבו.
טוב, בוצר קוני, ודאי שאתה רוצה לעבוד בעולם המעשים. האם בין זה רמות של העולם המעשים, זה באמת שאלה אחרת קצת, אבל בוצר קוני, ודאי שאתה רוצה לעבוד בעולם המעשים. זה לא יכול להישאר בעולם התיאורטי. כל אחד ואחד צריך לעבוד בביטוי בעולם המעשי, ודאי בעולם המצוותי שלו, ודאי במימושים, נאמר, האחרים שיש לו במסגרות החיים שלו. יכול להיות שאדם חי חיי רוח, אז בדברים מסוימים, נאמר, הוא עובד כמו שאתה מטיל את זה על אחרים. שגם זה בעצם פן של הופעה מעשית. אבל ההופעה מעשית היא קיימת.
כן, אבל
אם אתה חושב שהוא צדיק, 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 אתה חושב שהוא מפעיל אנשים. כן, מפעיל אנשים באמצעות הדיבורים שלו, באמצעות השליחויות שהוא שולח אנשים. זה ודאי לא דרך מסוימת של עולם מעשי, כן, בהחלט. אז אומר הרב ככה, אומר הרב ככה, תראו את הדרך שהרב מציע פה לצאת מהעניין הזה, אומר הרב ככה, אמנם, מי שלקויים ומעשים לקרוש במשפט האחרון של התפקה, מי שלקויים ומעשים להגיד לליבו שיפותם ומחוניות הדירות, יראה להגביר את השטף הרוחני ושתעבדו לעולם המעשי, באופן שיעיר את האופק המעשי. ועל ידי עסק התורה המעשית התפתח, והיה למאור של תשובה לעולם שתקן את הכל, את החיים המעשיים והעיוניים ביחד. להגביר
את השטף הרוחני?
זה יחדש יותר...
זה הבעיה שלו.
להגביר את השטף הרוחני ולשעבדו לעולם המעשי. כן, כן.
זה נראה יותר
שאתה עושה את זה. יש פה כמה אמירות. תראו, יש פה אולי שלוש אמירות במשפט הזה.
יש בעיה עם העולם הרוחני שהוא גדול מדי, אז להגביר אותו.
להגביר את השטף הרוחני, לשעבדו לעולם המעשי, באופן שיעיר את האופק המעשי, והדבר השלישי, על ידי עסק התורה המעשית התפתח והיה למאור של תשובה למה שיתקן את הכל. את החיים המעשיים ואיומים ביחד. זאת אומרת, ראש הממשלה הרדוסי לרב אומר, אחד כזה שהוא מרגיש איזשהו ליקוי פנימי, הוא לא מצליח ליישם את העולם הרוחני שלו, אז הוא אומר, דע לך הדבר הראשון שחסר לך משהו בעולם הרוחני שלך. זאת אומרת, עולם רוחני מלא זה עולם רוחני שהוא שואף להוריד את הרעיונות האלוקים, את הרעיונות הגדולים, את האידיאלים הגדולים, הוא שואף להוריד אותם לעולם המעשי. וכשהדברים משנים ברמת התיאוריה, זה חיסרון בעולם הרוחני. זה חיסרון בעולם הרוחני משום שהוא בעצם הופך את העולם הרוחני למשהו שהוא עקר, למשהו שהוא מנותק מן החיים, למשהו שאפשר כביכול לדבר עליו במנותק בייצור שלו במסגרות החיים.
אבל הוא רוצה...
זה בעצם הופעה מצומצמת, כן. הוא רוצה, אבל אבל הרצון שלו הוא לא מספיק ברור, הוא לא מספיק גדול, ולכן הוא חי באיזשהו מין מהלך ביניים כזה. הוא התחיל להתחבר לעולם הרוחני, הוא מרגיש שיש פה דברים גדולים, הוא מרגיש שזה מדבר עליו, הוא מרגיש שזה טוב לו, הוא היה רוצה מאוד לחיות חיי רוח, אבל זה לא מספיק עוצמתי שהוא באמת היה רוצה להוציא את זה מן הכוח לפועל לחיים המעשיים. הוא מאוד מאוד מדבר על אידיאלים של טבעיות וחיים בצל הקדוש ברוך הוא, ומדבר על אידיאלים של תפילה וברוך הוא. מה אתה שלא קם בתפילה בבוקר, אז מה אתה מסביר את העניין הזה? זה לא רק בעיה, הייתי אומר, כאילו שהמחלקת העשייה אצלו היא לוקה בחסר. גם הפנימיות שלו היא מספיק מלאה, היא לא מספיק תאונה שהיא מבינה עד כמה היישום המעשי הוא באמת חזק. לכן, מה?
היא לא מספיק רוצה.
נכון, היא לא מספיק רוצה. למה היא לא מספיק רוצה? כי אין לסת הגודל הפנימי בצורה מספקת שהוא באמת היה רוצה להוציא את זה מן הכוח לפועל. אז לכן הרב אומר, קודם כל, יראה להגביר את השטף הרוחני. יראה להגביר את השטף הרוחני, זאת אומרת שהרוחניות שלו תהיה, כן, יש פה ביטוי, זה שטף רוחני. זאת אומרת, הרוחניות שלו תהיה רוחניות מתפרקת, לא רוחניות רדומה, לא רוחניות תיאורטית, לא רוחניות שהיא עוסקת יותר בעולם האידאות והרעיונות, אלא שהיא תפרץ החוצה, שתצא החוצה, שזה בעצם מופיע של כוח הרצון. כוח הרצון גורם לאדם לרצות ולהתפרץ, של לזעזע את עצמו, לקום על הכיסא שלו ולחפש מה אני יכול לעשות, כן, לפתוח את החלון ולצעוק, כן, לקרוע את השמיים, כן, זה אופיו של כוח הרצון. והרב אומר, מוסיף עוד מזה, הוא אומר, הוא לשעבדו לעולם המעשי. זאת אומרת, שהרוחניות הזאת, היא תקבל איזשהו גוון, שהוא גם פונה לעולם המעשי, לעולם היישומי. איך אני בעצם עושה מהדברים האלה? איך אני לוקח את הרעיונות הגדולים האלה ומיישם אותם? זו שאלה שהיא נראית אולי שאלה שבכל שהיא מצמצמת את העולם המעשי, אבל זה לא נכון. להפך, היא מפקחת אותו.
נתת לו עכשיו הפסיקים שבאמצעותם הוא יכול עכשיו, הוא יכול עכשיו ליישם אותם בתוך העולם המעשי, ואבו רבה, ככל שהוא ייישם את זה בתוך העולם המעשי, אז הוא גם יראה איך שהעולם הרוחני שלו הולך להתפתח ונעשה יותר מוכביות רוחני, יותר מסודר, יותר מוגדר. וזה מחזיר למשפט הראשון, מה שהוא אמר בצד במשפט הראשון, מה הוא אמר במשפט הראשון? שהוא צייר את התיאור של הבעיה, הוא אומר, כמובן תהיה שבא מהרשת הלקוי הנשמתי, בחוץ התכונה המעשית היא לקויה, ואין ההרגשה של האחריות המעשית מפורטת כל כך. זה הבעיה, שאין ההרגשה של האחריות המעשית מפורטת כל כך. זאת אומרת, יש פה איזשהו ניפוק שהאחריות המעשית היא לא מפורטת כל כך, בגדול אומר, טוב, צריך לעשות. צריך לעשות, צריך לחשוב מה לעשות. זה משפטי, צריך לחשוב מה לעשות. אבל מישהו בשם קדימה יותר, אז הוא גם מרגיש מה, מה צריך לעשות, איך כל פרט ופרט הוא פה משתלם בתוך המהלך הרוחני שלו. ועוד מוסיף הרב על העניין הזה, אומר הרב, על ידי עסק התורה המעשית התפתח והיה למאור של תשובה לא מסתכל את הכל. כן, הוא מדבר פה על תורה מעשית, תורה מעשית, זאת אומרת, יש פה, אני אומר, לדעתי, הפרשנות כאילו, הפסיקה של תורה מעשית, הכוונה שהתורה שלו תהיה תורה מעשית, זאת אומרת, שיחפש איך הוא מיישם את ה... אבל אולי בדבר כזה על תורה מעשית, שיש פה אולי איזושהי מין תורה, תורת הנפש, כלומר, איזושהי תורה מעשית, זאת אומרת, איזושהי עבודה של, שיש בה תורה, שיש בה איזושהי חוכמה, שיש בה איזושהי מחשבה, שהיא פונה לעולם המעשי. בקיצור, אבל אני אומר שלא יהיה שני דברים האלה נכונים גם יחד. זאת אומרת, גם המחשבה ליבדים חוקה, אבל אני אומר, ליבדים חוקה במובן הרחב של המילה, זה לא רק ליבדים חוקה כאילו בעולם המצוותי, ההלכתי, אלא ליבדים חוקה גם בעולם המצוותי שלו. כל הזמן מתחפש איך הוא מתרגם את הדברים האלה, איך הוא מחשב אותם. והרבה פעמים תראו שההבדל בין לומדים ותיקים ללומדים צעירים הוא בזה שלפעמים לומדים צעירים חלק מכל מיני רעיונות מאוד מאוד גדולים, אבל אתה לא רואה שבאמת מתחבר באמת לעולם הנפשי הפשוט. איך זה בעצם בא לי לתרגום בעולם הנפשי הפשוט? וכל שהמחשבה היא איך זה מתרגם בעולם הנפשי הפשוט, הטבעי, אז גם ההסבר שלו נעשה הסבר הרבה יותר מחובר, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר... זאת אומרת, גם העולם התיאורטי נעשה הרבה יותר ברור, הרבה יותר מוגדר, הרבה יותר כאילו, הוא מדבר בעצם על דברים ממשיים, לא נדבר על זה שהוא עולם תיאורטי וכל זה.
איזה זה אבל איזה זה בן אדם שהוא אמר, נגיד שהוא היה מסבר, זה לא שקוראים, שהוא גם להשאיר כל שם לנתוב, שהוא לא ישבו איפה שנים, ואין להם עדים קשה יותר ברוחני כמו שהוא
מסבר,
וזה כל הרמה הזאת שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, עכשיו צריך גם להגיד את זה לעולם המתונה, זה אדם שנכנס כבר לתאי שבה, הוא בא מסוף לארץ להעביר סימנלים בבני עקימה, אז הוא מה?
לא בסך, אבל כשאני אומר לזה, זה לא בסך דוגמה טובה. אני חושב שלמי שיש את הבעיה, אז מוצא לו פה פתרון. ולמי שאין את הבעיה, אז זו מה כן הבעיה שלו. אבל פה שאין לו, אבל אולי הוא בשל של האיש המעשי יותר. אבל למי שיש את הבעיה, וזה נכון, שהרב מדבר על אנשים שככל שהם לומדים יותר, אז עלולים להיקלע למחנק הפנימי הזה, למין פלונטר כזה, כשהוא דווקא מתקדם על המורחנים, ודווקא שם הוא מרגיש שזה מדכא אותו, שזה לא נותן לו אפשרות בשביל העולם. אבל יש פה, אני חושב, את העיפרון. העיפרון שאומר, מחנק רוחני זה כמו פצע מוגלתי. אתה צריך לפתוח אותו, לאוויר העולם. אתה צריך... במקום עכשיו לחפש את הפתרונות שלך בעולם התיאוריות, בעוד פנימה לחשוב על עוד איזושהי הבנה שחסרה לו, שגם זה הוא צריך לעשות, אבל תנסה איכשהו לתת לו ביטויים מעשיים. תנסה איכשהו לתת לו ביטויים מעשיים. מי שמגיע לדברים האלה, ותדעי גם יכול להגיע בשיעור ב' לתחושה הזו, כן? בשיעור ב', כן? אני נכון חושב, כן, גם בשיעור א' וב', כן, מתלבטים בו בשיעור האלה, אתה רואה רעיונות מאוד גדולים, אתה אומר, איש, אתה תקוע אפילו בלימוד העיון, כן? אתה מרגיש שאתה לא רוצה ללמוד תורה, אתה לא הולך לך בלימוד העיון, אתה מרגיש שאתה רוצה לדע מה לתרוע, אתה לא מצליח לכיף. צריך לעשות איזה איזשהו אפיק מעשי, שהוא לפעמים נראה כאילו הפוך. שהוא נראה כאילו הפוך, כאילו, הבעיה היא בעיה רוחנית, שמאלי. מה אתה פתאום עכשיו מציע לי, בוא תעשה לבית ג' מה זה נראה כיף? לא, תפחות קצת תיישם, תפחות קצת תפרוק את הדברים, תוציא אותם מתוך כך. הכיוון של העולם הרוחני יקבל גוון מעשי, גם העולם הרוחני יהיה עשיר יותר, גם המעשיות תהיה בעצם השלמה לעולם הפנימי שהוא כל כך נדרש לו, ושניהם יחד בעצם יעשו את הסיכון הגדול.
זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בדוגמה מינית להלכה?
כן, כן, גם בעולם הלכתי, כן, כשאדם מדבר על זה, גדל לכם סוף. אני לא חושב שזה, אולי באמת כדאי לפעמים לדעת את זה. כאן הרב קנאתי, הוא אמר לי שופן מרגיש שיש סימון גדול מאוד ללמוד הלכה. אבל אני פה יושב עכשיו וכל היום מדבר איתם על דברים גבוהים ועל דברים זה, זה אומר זה, צריך ללמוד הלכה. לא פעם לא שניים ולא שלוש, אבל דיברתי על הנושאים האלה, אז הוא סימון כאלה, זאת אומרת, אני חושב שהם מנסים גדולים, יש בהתעסקות, בעולם הפנימי, יש משהו שהוא מעביר אותך לעולם של אידאות, עולם של תיאוריות, שהוא באיזשהו מקום, הוא מרגיש צריך לפרוט, והוא ילמד הלכה, הוא ילמד עושה משניות, הוא ילמד איזשהו גמרא, ילמד איזשהו סוגיה, ניתן לו איזשהו גין, ולכן הוא ילמד, ולכן ניסיתם את זה, ללמוד כל היום, כל היום, ואמונה, איזה זה משהו שהוא מעקר את העולם האידאות, בעולם האידאות, בעולם האידאות. צריך מעלה גדולה מאוד בשביל ללמוד הרבה שעות אמונה ביום. אתה מבין צורך איזשהו משהו, ביטוי מעשי, משהו דברים. זה יכול להיות בעולם הלכתי, לא דווקא לעשות סמינריון או איזשהו משהו, לפעמים דווקא לעשות סמינריון זה לפעמים דווקא מרבד את ההבנות שלו. יש לזה גם בעיה גם בנושאים האלה. וזה נושא לדבור בפני עצמו, אבל ביישומים הרדודים האלה יש לפעמים איזשהו משהו מרבד את העולם הפנימי שלנו.
זאת
אומרת, האדם הייתה לישיבה, או לומד תורה, וזה, ואין לו גישבות של דחילום, והלכה, ומראה, ומתנות, ואין לו אקספקה לשער, למה הוא מייצור, הוא מתנות שלמה, הוא לא יודע איזה שהוא הפורמל לדם, השבל, וזה מתנות, ולא יודע מה שהוא מפגיע. האדם הוא מייצור, הוא לא מייצור מופעל למתנות. הנושא של בעצם ביטול, על העניין הזה, זאת אומרת, ברמה התיאורית, וזה מחליף אותו. אז מה מחליף אותו בסופו של דבר? הכוונה בסופו שלו. אילו הוא היה בטלן, הוא לא מרגיש את הבעיה בדבר הזה. זה רק בגלל העובדה שהוא שואף, זה מה שיוצר את אותה.
זה גם משהו התחדשות רעיונית, זה רגע שהבן אדם כבר מוצא משלום, ולא כבר מוצא חוצית, אז בעצם נמצא, מבחינה רצונית, כי הוא לא מתקדש. הרעיון הזה הוא גם רוצה לפעול, אז הוא נמצא לו בראש. הוא לא מצליח להתקדם, אין לו...
זה מה שאמרתי, שבאמת ההוצאה מן הכוח לכל גם מחדשת ומגיעה את הרעיונות. זאת אומרת, ככל שאדם נפגש עם המציאות, אז הוא גם מצליח עכשיו בעצם להתמודד עם ההתמודדות שלו, שזה מזמן לו שאלות איך לפעול, אין ספק בעניין הזה. כן.
איך
אתם מתקשים על
הדבר הזה, את
ההגברה
של השטח
הרוחני
הזה? איך
אתם מתקשים על זה? אני חושב שעצם העובדה שאדם מציג לעצמו שאלה, אני גם אומר את זה, גם אחרי בלימוד דיון. הרבה פעמים אדם לומד דיון, שגיע בדמרה בעיון, אז הוא... אז מה זה לומד דיון? מה זה לומד דיון? הוא קח דחם קורא ועשים וי ליד החיצים של דחם קורא, זה היה לימוד דיון. ואני אומר, אם אתה בא בגישה, כשאתה בא לשאול שאלות עכשיו, כל שלב במהלך הסוגיה, אתה שואל לך שאלות, וזה גם שאלות שהן חוות על עצמם, זה לא כל פעם להמציא מצד השאלות. כשאתה עושה את זה, שאלה פשוטה, נאמרה פה אמירה, אני אומר, מה השמרה בזה? קצת אני שכה, האם אני מסכים לדבר הזה, האם זה מתאים למה שאני יודע לפני כן, האם באמת האמירה הראשונה היא בכלל מתאימה לאמירה השנייה. תשאל אותך את השאלות האלה, ואני אומר, אתה יודע גם פה, אם אדם בא, תשאל את עצמו, אמרת לי רעיון מאוד מאוד יפה, שמעת את השיחה המדהימה ביופייה, נפקת את השפתיים לזה, תשאל את עצמך את השאלה, נו, בסדר, איך זה אתה מתארגן? כן, מה שבעצם ג'רמי כל פעם עושה, איך אני מתארגן כאילו בעולם המעשי שלי, איך אני בעצם עכשיו רואה את זה כאילו בתוך החיים שלי. אם תפעל, אם תעבוד, אני אומר, צריך זהירות בשאלה הזאת, לא לרדד. הרבה פעמים, אדם אומר, שורנו מאוד מאוד גבוה, אז זה אומר, טוב, מה לסכמי על המעשה? זה שאלה כאילו לא תמיד לגיטימי. לא תמיד לגיטימי, כי בעצם זה יוצר שכאילו המיטות הגדולות, הם צריכים כאילו לקבל איזשהו נחתמיד הלכתי, איזשהו נחתמיד הלכתי, ואם לא הצלחת להגיד את כאילו הלכתי, אז התיאוריה לא שווה שום דבר. צריך ליצור את החיבור האמיתי. זאת אומרת שהתיאוריה היא תיאוריה גדולה ויפה והיא באמת חובקת רעיונות נוספים מן הסתם. אבל איך זה בא לידי ביטוי בתחושות הפנימיות שלי? איך אני מצליח לקרב את זה? לא תמיד יש תשובה ידית לדבר הזה. אבל עצם העובדה שאדם שואל את השאלה הזו, זה נותן לו איזשהו חיבור לעולם הפנימי הזה, וזה גם גורם לו שהעולם הפנימי הזה הוא אף פעם לא נאסר בעולם התיאוריה. הוא תמיד היה רוצה איך הדברים האלה בסופו של דבר יורדים אל המציאות. ולא דווקא אני אומר, מחר בבוקר הוא קם לזה מקים איזשהו מעצה של איזה ג'אבלה או משהו כזה. איך זה איזשהו הוא הבין את המסר, המסר הזה מדבר עליו, זה משהו שזה אצלו. ואת הרעיון הזה עכשיו אני אומר לך, זה מצוי בהרבה מאוד פסקאות ברב, אני לא אכנס עכשיו לעניין הזה בצורה מיוחדת, אבל רק לרמוז לזה, תראו למשל בפסקה ו', אם יש לכם פורות התשובה, ממש בתוך פסקה ו' שכבר קראנו אותה, גם שם הוא מדבר על אותו דבר בדיוק. בפסקה ו' הוא דיבר, כששואלים מאיכן העצבות באה, כותר את יודעת פסקה ו'. תודה לפסקה ו', בתוך פסקה, קראנו את הפסקה הזו בעבר, כששואלים מאיכן העצבות באה, צריכים לפתור מהשפע של המעשים, המידות והדעות הרעות על הנשמה, כי קיים בחושה החודרת מרירותם, היא נסללת יותר בעצובה. זאת אומרת, העצבות זה תוצאה של מידות רעות ומחשבות רעות ומעשים רעים מה שדיברנו. וכשאור התשובה מופיע בחפץ הטוב, שמתגבר בתכונתו המקורית, צינור של עונג ושל שמחה נפתח, והנשמה יונקת מנחל אדנים. זה התשובה בעצם פותחת בפניו את היכולת כן, להתחבר מחדש לשמחה. וכשכישרון המעשים, שימו לב אותו משפט, כשהכישרון המעשי לוקח לך תמצית של ההרגשות הנעימות הללו, יוצא לאור המוסר, לאור המצליח את החיים בהודו. אתם רואים שהוא מדבר פה, הוא לא מסתפק בזה שיש תשובה פנימית, שיש איזשהו רצון לשוב בתשובה, אלא אומר, כשהכישרון המעשי לוקח את התמצית של ההרגשות הנעימות הללו, של אותן הרגשות של רצון לתיקון, אבל הוא עושה איתו משהו, כן? הוא עושה איתו משהו, מיישם אותו בתוך העולם המוסרי, אז הוא אומר, יוצא לאור המוסר הטהור העליון המצליח את החיים בהודו. זאת אומרת, הרב, וזה מוטו שהוא במיוחד באות התשובה מופיע המון פעמים, המוטיב הזה, התשובה איננה נגמרת גם במובנים הפנימיים שלה, איננה נגמרת אם אין לה כיוון מעשי, אם אין לה איזשהו משהו שהוא פותח אותה לפני ירידה פנימה לתת המציאות. עכשיו, לאור מעשי זה לא דווקא בעולם המצוותי, אני מדגיש, זה לא דווקא בעולם המצוותי, זה גם בעולם הנפשי. זאת אומרת, אם אדם עכשיו חי בתחושה שזה הוא, שזה שייך אליו, שהוא מחובר לדבר הזה, זה גם עולם מעשי. זאת אומרת, אם אדם נעשה טוב יותר בתחושות שלו, במלאות הפנימית שלו, זה כבר עולם מעשי. ברור שאם הוא מיישם את זה בעולם המעשי המצוותי, זה גם עוד יותר טוב, אבל גם יש לנו העובדה שהוא מרגיש שזה האמת שלו, שזה הפנימיות שלו, שהוא מחובר, ולא סתם מדקלם את זה בתורת שקמות, זה דבר שהוא...
זה נקרא מעשי?
זה כבר מעשי. כי הנפש של אדם, התחושות הפנימיות הפשוטות של האדם, זה לא מעשי. אם אדם שמח בדבר הזה, זאת אומרת שהוא חי את זה. זאת אומרת, זה חלק ממציאות החיים שלו. כשהוא חי את זה, זה אומר, זה חלק משהו שהוא מעשי. מה בעצם החיים? החיים, המעשיות של החיים, זה קודם כל הפעילות הנפשית של האדם. כלומר, מה אתה מרגיש? איך אתה חש עם הדברים האלה? אתה מחובר על זה, אתה טוב לך עם זה, אתה רואה את הדברים האלה כאמת שלך, או כאיזה אמת שקראת אותם בספר, אבל אני והאמת הזאת, זה שני דברים שבכלל לא... אין ביניהם מגע, שזה דרך כלל מחניק את האדם. כן.
אם זה כאלה, אם זה כאלה,
אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה כאלה, אם זה יש לזה בעיה מסוימת. זאת אומרת, בעצם כאילו שוחט הרבה פעמים רעיונות מאוד גדולים, כן? זה כמו ש... כן, לא אחת ולא שנייה. אתה אומר, שרעיון מרעיון שהוא עמוק, אתה אומר למישהו שהוא לא בעניין, הוא לא עוזר רדות. אז הוא יכול בעצם להגיד לך, אתה מתכוון לאיזשהו, הוא עובד לך איזשהו משל, פלוס מינוס שחט את הרעיון הזה, כבצס אותו לאיזשהו משהו שהוא ליד זה, בכלל לא יהיה לו אותו. אז יש לנו תקנה. אז אתה עומד זהירות בעניין הזה. הרב כותב, למשל באורות הקודש א', בקצת באורות הקודש א', אין לי פה לפניים, בעמודים ב' וג', שהוא מדבר שם על המוסריות הטהורה, באורות הקודש א', בהתחלה והתחלה. מה שאתה שם את האורות הקודש א', בדבר שם הכל המוסר, הגדרת המוסר, דעת הקודש, עם קורא אחר, עמוד ב', הוא אומר שמה, הנה, וכל אמר, אני אתן לך משפט אחד, וכל עמוד ב', רוב הקודש א', עמוד ב', וכל אמר לעולם ועילוי מדרגותיו, הוא מכונן רק כדי שיבוא האור העליון של המדעיות להתגלות בשפס מקור אמיתתו, וכל המוסר הכללי והפרטי וכל החברת דקות החיים, אורך, הצדקה והישרות וחיי עתיד בכלליות, הכל תלוי הוא ועומד להגיע למכון תמותו על ידי ההתוודעות של ההכרה במקוריותה. שהיא הולכת ומתנסת בסיעותה המידה של חסר חבוד, כמו נקרא ביטוי, הראש של אורח חיים שמקום הקודש הוא זו האמת אורש של מחולל חול. זאת אומרת, בעצם, כביכול, הוא אומר כאן, כל עמל העולם וכל עילוי המדרגות הוא בעצם מטרפו בסופו של דבר לקחת את האור העליון, את המדע האלוקי, את האמת הפנימית האלוקית, להתגלות בשטף מקור המיטתו, זאת אומרת, להתגלות בשטף מקור המיטתו, שהאמת הזאת היא תחסף בשטף, בעצם בהתפרצות לתוך החיים, שהיא שומרת על מקור המיטתו, כלומר, היא לא מתגמדת, היא לא הופכת לזה משהו שהוא אחר, וכל המוסר, זה ידע פרטי, כל הטבת החוק החיים, אורך הצדקה והעצות, בחיי השוק והצלניות, הכל תלוי ובאמת להגיע למכון תמותו, על ידי התבדות של הכרה במקור המוסר. זאת אומרת, בעצם המוסר, עכשיו אומר אפילו הגברת המוסר, זה הטבת אורחות החיים של האדם, של היחיד ושל הכלל, הם בעצם, המפתח שלהם הוא החיבור של העולם הפנימי הרוחני הכללי עם מציאות החיים הפשוטה. שזה בעצם הייתי אומר הכיוון, כן, הכיוון של הייתי אומר, ההתאמה של העולם הפנימי הגדול הזה אל נטיות החיים, אל החיים המעשיים של האדם, זה בעצם הגדרת המוסר, וזה בעצם מטרת החיים של האדם. זאת אומרת, זה כל עמל האדם, כל עמל העולם. זה בעצם עיקרון שהזמנו עכשיו, מסתפק אולי בדבר הזה. עכשיו, אני חושב שמה שאמרנו עכשיו זה יחידה שהיא סגורה. זאת אומרת, מבחינת ההסגר, מה קורה סגורה? היא יחידה שהיא תמיד מתכונה. זאת אומרת, בכל עולם יש לנו מצוקות פנימיות רוחניות, שיחפש את החיבור של זה לעולם המעשי, והרבה כאן הוא יגלה ששמה היא הבעיה. אבל ישנם קומות נוספות של אנשים הייתי אומר, יש כאן בעיה שאולי היא הסתבכות בתוך העולם הפנימי. עכשיו הייתי הולך לעוד קומה אחת, של עוד סוג של אנשים, של אנשים שיש להם פשוט שאיפות רוחניות שלא יודעות טובה. יכול להיות שהאדם הזה ברמות מסוימות כן יעשה למסגרות החיים שלו. וכן, זאת אומרת, זה לא שמדובר פה, הרי פה שבדיסי ברות השירות ובאמת, שקראנו קודם, מדבר על מישהו שיש נתק מסוים, נתק בין העולם הפנימי לעולם המעשי שלו. אני עכשיו רוצה לדבר על מישהו שאולי, מהסתם אני מכיר, אתם מכירים את הסוג הזה, מישהו שהעולם הפנימי שלו הוא כל כך שעשני, הוא כל כך תובע שלמות מעצמו, כל כך תובע עשייה שהיא מלאה בשלמה, אז גם הוא עושה, הוא תמיד מרגיש שהוא צריך עוד, מרגיש שצריך לעשות, מרגיש שהוא לא מרגיש מספיק טוב עם עצמו. כי הוא מדבר עוד צעד אחד קדימה. כי יכול להיות גם מצב כזה, שאדם, אפילו שהוא מיישם, הוא עדיין מרגיש שהוא חנוק. כי כל הזמן הוא היה עושה עוד, תמיד מרגיש שאין לו זמן, תמיד מרגיש שהוא לא מספיק, ותמיד יש לו תביעה פנימית עם עצמו, תמיד... ובעצם אני חושב שכל הזמן הוא רודף אחרי הזנב של עצמו, וכל הזמן יש לו תוכניות, וכל הזמן יש לו אתגרים, ולהפך, אתה מתאר פה בעצם תיאור של חיובי. אז מה יכול להיות טוב יותר מזה? אם אדם הציב לעצמו מטרות, והוא גם עומד בהם ברמות כאלה ואחרות, כן לומד, הוא כן מספיק, הוא לומד מסכות, הוא לומד אמונה, הוא לומד... אתה לא יכול להגיד לו, תראה אדוני, הבעיה שלך זה שאתה לא מיישם. אז אתה כן מיישם. הוא כן... אתה יכול להגיד כבר, אתה לא מספיק מיישם, זה בדי יכול להיות, נכון. אבל העובדה שהוא... כלומר, מה שיש לו הבעיה זה העובדה שכל הזמן שואף, כל מהשיפה שלו, כל הזמן עוד
ועוד.
כן, הוא כל הזמן מרגיש כאילו שמעמיס על עצמו דברים, ותמיד התחושה היא שמלווה אותו איזשהו, הייתי אומר, איזשהו מהירות מסוים, איזשהו מין חניקת שיניים, איזשהו מין, כן, הייתי פעם אחד מהראשונים, עונה הראשונים, אז לא משנה שזה הוא, אז הוא כותב על עצמו משהו כל כך אני זוכר, עכשיו לפני הרבה מאוד שנים, שמשהו החזיר אותי במחשבה שלו, הוא כותב שכל כך התייגעתי בלימוד התורה, וכל כך עמלתי בזה, והוא מתאר כמה שהוא עשה מאמצים עצומים, והוא היה ישיר על הרצפה, והוא היה זה, אז זה אומר, כל כך התייגעתי על הדבר הזה, עסקתי בחיי כמעט מפני הלימוד. אני זוכר שזה היה מבחינתי, אני זוכר שקראתי את זה כבחור צעיר, אפילו כנער, קראתי את הדבר הזה, וזה היה תחושה מאוד מאוד קשה. אני הייתי קשה מאוד מה עם הדבר הזה. כי אמרתי לעצמי, אז לא יודע, אז מה בעצם... כאילו, אנחנו לא כך בעצם מאשימים את עצמנו שאנחנו לא בסדר, שאנחנו לא זה... כאילו, תמיד תורים לך את הבעיה שלנו, זה שאנחנו לא מספיק בסדר, אבל פה אתה רואה בעצם אדם שהוא מרגיש אותו עם עצמו, כי אולי הוא עושה מדי בסדר, כי הוא עושה מדי בעצם הוא כל כך רוצה, כל כך שואל, כל כך מתאמץ, כל כך נלחם עם העולם החומי שלו, כל כך נלחם עם עצמו, ובסופו של דבר קצתי בחיי, אז מה עשינו בזה? כאילו, זה בעצם התוצאה הסופית, אז למה שאני ארצה לחתור למציאות הזאת? מרוב מאמץ של עמל ושל כוח ושל השפעה שבסופו של דבר הוא מרגיש שכבר עבר בעצם את המידע. אז אני אומר, סופו צריך קודם כל להתמודד עם זה, הייתי אומר ברמה העיונית. ולמה אתה צריך לשאול את עצמנו את השאלה, אתה יודע שאני, מה אתה צריך לשאול בעולם הרוחני? זו שאלה שנשאלת אולי מאוד כללית ואולי מוגזמת בעולם, אבל אני חושב שמשהו חשוב במידה מסוימת, חשוב במידה מסוימת לשאול את עצמנו בעצם את השאלה הזאת, מה בעצם האידיאל שאנחנו צריכים להציג לעצמו, ואיפה אולי הטעות של אותו אחד, שדווקא האידיאלים שלו אין מה שגרום לו, בסופו של דבר שהוא לא שמח בעבודת השם. אולי עדיף היה לכווץ את האידיאלים שלו, להגיד לו, מה, תרגע קצת, תשמח מה שיהיה אצלך, זהו. אבל האם זה נכון להגיד את זה?
כן, אני חושב שכיוון של אידיאלים, של כניסה לפרופורציה, מה שבעצם אנחנו אומרים, לא הלכה מלאכה לגמור ולא לעשות את הכל מבטל ממנו. זאת אומרת, אולי אדם מרגיש, אני כוח אמונה, בתור זה שיש לו כל כך הרבה דברים לעשות, כל כך הרבה שצריך להשפיק, בעצם באלה שאנחנו נכנסים לישיבה, אתה רק מתחיל להבין כמה אתה לא יודע, עם השנים תמיד כמה רק הרבה כל דבר צריך ללמוד. ויותר צריך להבין את היחס בין האדם, בין הפרט לבין הכלל, בינו לבין הסובב אותו.
זה ודאי נכון, זה ודאי נכון, זאת אומרת, אני חושב שזה קצת פרופורציות, אבל כשאני אומר, גם בזה, לפעמים אתה נגיד לבן אדם כזה שהוא סופר שעפתן, אתה עלית לך ומבקר אותו עוד יותר. עכשיו נגיד, למה? כי אתה יכול להגיד לו, שמע, לא פרופורציות, לא עליך המלאכה לגמור, ואתה בן חולי בטן ממנה, אתה רגע. אצל אחד כזה מבקר אותו, מה תרגע? מה תרגע? הוא מרגיש שיש לו המון כוחות לעשות, אני רוצה לעשות, אל תגיד לי. תגיד לו מה כן לעשות, תגיד לו איך לעשות. לא שאני שולל מה שאתה הולך, אני חושב שזה אמיתי, אבל אם אתה צריך, בתוך המסר הזה, לכוון, מה כן הבן אדם צריך לעשות, לאן אתה באמת צריך לחתוך. ואחת הבעיות היא, בעולם הרוחני, שאתה לא יודע בדיוק מה, אז מה בסופו של דבר אתה נדרש? אתה אומר, בסדר, אם אתה בן חורין יבטל ממנה, בסדר, אז אני לא רוצה להתבטל, אני רוצה, יהיה את המבחר, כתוב יהיה את הבן חורין יבטל. אני רוצה להגיד לו, האם החצי הרשות המצפת או החצי שאני צריך להגיד, יהיה את הבן חורין אם כן, לא הולך המלאכה לגמור. בסדר, אני באמת אני לא הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה יכול בעצם אני בטל ממנה, אז אומרת, גם אם אני יכול, אני צריך להסתדר ולעשות ולעשות. אז אני אומר, עכשיו כאילו את האמירה הזאת, להכניס לא רק במובן השבילי. אז לא, רגע, תוכל את כאן שצריך לעשות אלינו. תעבור, תרגע, די. תכן, תשחרר קצת לאחד. תראה, תתחיל לחיות, תתחיל, זה גם טוב המסר הזה, מסר חלק מהאנשים. אבל אני חושב שצריך כאילו ללוות את האמירה הזאת באיזשהו גם כן אמירה יותר מוגדרת חיובית. כן.
אני חושב
שזה מבטא
פתאום מוכן לך מלחם ובדים של עבודה. נגיד, החסידים נוסעים לראות את זה יותר לטבר הלימיים, שבעצם אמרו יותר מזה בצורה, אמרו, לא ראו שיעור מהגבול הזה, וכל הכל זה הגידול תורה, והחסידים מתפסדים בתורה, וזה החסידים האמיתים, הגדולים, שכן יש להם בתור.
אתה אומר זה כאילו פרויקטים אחרים?
פרויקט דווקא בעולם המשני, אתה אומר המעשי. כי פרויקט זה כמובן למה. שיעבוד עם
הספר,
לא
חוקר
מה
שצריך
באותה עבודה,
שיעבוד עם הספר,
מה
זה נקרא... אני יכול לעשות נציג מתוך
שם,
לא כל אחד.
אז בסדר, אם זה בן אדם שיש חושיפות גבוהות, הוא מודדים, הוא חושיפות גבוהות,
שיעגן לדעת,
אם אתה
חושב
בזה
בחיים, שיעגן
את זה
טוב
בחיים,
שיעגן את זה טוב בחיים, שיעגן את זה טוב בחיים. לא משהו, זה הרבה שהיא נכונה לכל אחד ואחד. יש עוד אנשים שזה כן טוב שהם יתמחו דווקא בעולם המחנים. הוא עכשיו בעצם נמצא במשנות הישיבה שלו. לא הולך לא לכאן אחרים ולא למקומות מעשים. הוא רוצה עכשיו בתוך העולם הישיבתי שלו. מה שהרבה פעמים הוא אומר, אני רוצה ללמד הכל. כן, אני זמן לזה אחד... הייתי בשנה שלישית בישיבה, הרב אלי בזק, אני שמעתי את השם, אז הוא היה לומד תרבות עם הרב קאר. זה אותם סיפר שבאמצע הלימוד, הרב קאר נימד מול הספרייה, הוא אמר, אני רוצה ללמוד הכל, הכל אני רוצה ללמוד, ככה עומד מול הספרייה, הכל אני רוצה ללמוד, לא יודע מה אני רוצה. מין תחושה כזאת קלינית, לא תמיד, אני אומר, הפתרונות האלה, זה יכול להיות תמיד סוג מסוים של אנשים, אבל... זה אני אומר, זה שאלה מאוד גדולה, ויכול להיות שאלה אנשים מסוים זה טוב עד מחר, אבל אני מעריך שזה לא עד אחת אם טובה לכל אחד.
אני חושב שהאמירה היא לא עליך מלכה לגמור, ואין לה מכונן, ממש אמירה נכונה לכל מהם, שכאילו א' כל זה צריך להיכנס לפרופורציות, שלא עליך מלכה לגמור, זאת אומרת, אתה אמור להספיק מה שאתה אמור להספיק, זאת אומרת, ובאמת שמה שהזכר מפעם שעברה, אם אותו אדם באמת שאנחנו מדברים עליו, שהוא רודף אחרי הזנה של עצמו, אז הוא באמת כאילו, הוא באמת ממצא את עצמו, אז אין לו מה להיות עצוב. אלא מה, הוא כנראה רוצה דברים שאין לו. הוא רוצה כנראה להספיק לגמור את כל הערון ספרים, אבל זה לא מה שהם מצפים ממנו. אז הוא אומר לו, לא לך לך לגמור, אופה אופה, תירגע, כאילו. אתה אמור להספיק מה שאתה יכול. מצד שני, אתה מאחורים, אתה צריך באמת לעבוד ב-100% כוחות, אבל לא לזכור שאתה לא אמור להספיק הכל, אתה לא אמור זה. אין מה להיות, אתה באמת עובד, ואתה באמת
מתחבר, זה לא מתחבר, כאילו, כי אמר לפעמים, באמת האדם שוקר מה שהוא לא יכול לעשות, זה נכון, זה בצד נכון. אני אעשה אולי, ובעצם מה האדם שואף מעצמו, ואז זה איך אנחנו רוצים את זה כאילו בצורה יותר מעשית. השאלה הזאת, הרב מטפל בה רק עם אורות התשובה, בפרק ה' בפסקה ו', שם יש לנו פסקה מאוד מאוד חשובה, כפי שאתם מכירים אותה. הרב בעצם, במידה מסוים מציג את הדילמה הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו. אומר הרב ככה, מבלעדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוע, והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. זאת אומרת, הנחת המוצא הפשוטה ביותר, שזה א' ב' פה, שכל הספר התשובה אומרת עליו, בלי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל למצוא מנוע. למה לא יכול למצוא אדם, והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם? למה? כי בלי המחשבה הזאת, אם אתה מאמין שאפשר לקצן לשמש, אפשר לחכן, בלי המחשבה הזאת שאפשר לחכן דבר שהוא זה, אז בעצם ייאוש יחדור אל עבור של האדם, כי בעצם מי לא מקלקל, מי לא עושה דברים שהם שטויות, אז בעצם נמצא כאילו שכל החיים במורד אחד כללי, ובאיזשהו מדרון, מי האש, שאין לו תכלית ואין לו סוף. ולכן מה שנותן את ה... את העוצמה של החיים הרוחניים, של היכולת של התפתחות של החיים הרוחניים, זו עובדה שיש תשובה, יש תיקון לחיים. ולא סתם תיקון, אלא מנוחתה וביטחונה, זאת אומרת, יש ביטחון, יש מנוחה בעולם התשובתי. זה הלכת מוצא ראשונה. עכשיו, ממשיך רב ואומר, החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב, את השלמות. בעצימות המוסרית, גם הרצות האלה מהאדם מגשימה בפועל, וגם הכוחו חלל שחבר מעשיו אל הסוח של אידיאל הצדק הגמור, ואיך יישב על מה שאיננו ביכולתו כלל? לזאת, התשובה היא טבעית לאדם עם השלימתו. אם האדם עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק במוסר, אין לו פוגם את שלמותו. מהחסיקה שעיקר יסוד השלמות שלו היא ההריגה והקפת הקבוע על השלמות, והחפת הזה הוא יסוד התשובה, שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים ובשלמתו באמת. זאת אומרת, אומר עליו ככה, אחרי ההנחה הראשונה שהתשובה היא התשתית בעצם של כל עבודת השם, היא התשתית של כל החיים שלנו. בכלל, כל החיים שלנו בנויים על זה שיש אפשרות לתקן, אז ממילא ברור, המשפט הבא, שהחוש המוסרי תובע מהאדם את הצדיק והטוב את השלמות. זאת אומרת, אם יש אפשרות לרצות להיות שלם, אז החוש המוסרי באמת תובע מהאדם את הדבר הזה. כי זה דבר בסיסי, זה דבר שהוא טבעי, כלומר, זה היסוד של החיים, התשובה, אז אם אלה ברור שהטבעיות של הדבר, אני לא רוצה לתקן, תעשה טוב, תעשה צדק, כן, תהיה ישר, תעשה את הדברים הטובים, כשבעצם השאיפה של האדם, השאיפה המוסרית של האדם, היא שאיפה לשלמות. אז עד כאן זה בעצם המשך של המשפט הראשון. זאת אומרת, יש תשובה בעולם, וכל אדם שולח לתשובה באופן טבעי. אבל מצד שני אומר הרב, הרי זה בדיוק מה שגורם את הבעיות לבן אדם, למה? כי הוא אומר, אם השאיפה של האדם היא לשלמות, הרי כמה רחוקה היא מהאדם מגשימה בפועל, וכמה כוחו חלש שלך ומעשה ולתור של הידיעה לצדק הגמור, ואיך יצף על מה שאיננו ביכול טוב לה. זאת אומרת, זה של הקדוש ברוך הוא כביכול נשא אותנו בשני דברים שמפקחים אחד עם השני. מצד אחד הוא טבע בנו את השאיפה לתשובה ולתיקון, מצד שני, אין שום אפשרות שאדם מגיע לשלמות. אין שום אדם אפשרות שאדם מגיע לשלמות. יותר מזה, אומר הרב, לזאת התשובה היא טבעית לאדם עם השלמתו. זאת אומרת, אתה בעצם אומר פה איזשהו דבר, במידה מסוימת, דבר והיפוכו.
לא הייתה לי של השתלמות, אולי דווקא השלמות.
זה מה שהוא רוצה להגיד. זאת אומרת, אתה בעצם אומר פה, במידה מסוימת, איזשהו דבר והיפוכו. אתה אומר, הנטייה הטבעית של הבן אדם היא לרצות להיות שלם, והנטייה הטבעית של הבן אדם היא לחתוך. ולעולם אדם לא יוכל להגיע למצב שהוא יגיע להיות שלם. זאת אומרת, שני דברים, שתי נטיות טבעיות הן בדיוק הופכיות. זאת אומרת, מצד אחד האדם היה רוצה להיות כל הזמן שלם, מצד שני הנטייה הטבעית שלו, זה מה שהוא אומר. שהתשובה היא טבעית לאדם, מה זאת אומרת? זאת אומרת, והוא כותב אחרי זה, אם האדם עלול תמיד למכשול. זאת אומרת, עלול תמיד למכשול, כלומר, תמיד יש לו נטייה ליפול, תמיד יש לו נטייה לחתור, תמיד יש לו נטייה לא לעשות כמו שצריך. אז בעצם נכנסת את הבן אדם, אנחנו נסגר שהיא בלתי אפשרית. שהיא בלתי אפשרית, מה אתה מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה ממנו, כן? איך יפשת מה שבן אלינו ביכולתו כלל? לא השאלה שהרב פה מציג. זאת אומרת, לא מדובר פה באיזושהי יוזמה פרטית של בן אדם שנגיד, כל בני אדם עם נטייתם לחתור, פתאום בא בן אדם ונסה להשלים את עצמו. כל הכבוד לך, אבל מה לעשות, אתה מצא כל מה שהוא לא שייך אליך, אתה לא יכול לשלם. זה לא ככה, זה לא שפתאום הרצון לתקן זה איזשהו יוזמה פרטית תפלית שבן אדם הגיע אליה. זה נטייתו טבעית. אז בעצם אחרי זה הוא כביכול שם אותנו במין בין הפדית הסבן כל הזמן. הנטייה הטבעית אני כל הזמן לחשוב, והנטייה הטבעית אני כל הזמן להיות שלמים. אז איך אפשר בעצם לחבר אחד עם השני? כי אם הנטייה שלנו לחשוב, שמה שאנחנו לעולם לא נגיע למצב שלא נהיה חוטאים. ואם הנטייה שלנו לרצות להיות שלמים, זה אומר שלעולם אנחנו לא משלימים עם עולם החטא. זאת אומרת, כמגזר הרי זה כל ימינו להיות קרועים בתוכנו. זה בעצם הדינמה שהרב פה מציג. אני חושב שזה הדינמה שאנחנו נתנו קודם. שאולי במידה מסוימת הייתי אומר, זה תיאור של מערכת חיה של כל בני אדם, אלא שיש אנשים שזה מגיע אותם לקיצוניות, שהיא מגיעה בסופו של דבר אפילו להפרעה נפשית. אז מה התשובה לזה? אז אומר הרב, שהתשובה לדבר הזה היא התשובה שהיא טבעית לדבר עם השלימתו. אז מה הכוונה שהיא משלימתו? אז הרב מסביר, אם האדם עלול תמיד למכשול להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם בשלמותו, למה? מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא ההריגה והחפץ הקבוע על השלמות, והחפץ הזה הוא יסוד התשובה. שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים, משלימתו באמת. זאת אומרת, השלמות של האדם היא לא התוצאה הסופית, אלא היא הרצון שלו להשתלמות. זה בעצם השלמות של הבן אדם. זה מה שנדור של הבן אדם. זאת אומרת, זה בעצם הפתרון של הפלונטר הזה, שמצד אחד הוא תמיד נמשך לכיוון של כאב, ומצד שני הוא תמיד נמשך באופן אינסופי לכיוון של השלמות, למרות שהוא לא יכול להגיע. אז אומרים לו, ידידי, מה שרוצים לך, זה שכל הזמן תהיה בתנועתיות לכיוון החיוב. זה בעצם מושג התשובה. אני רוצה שאתה כל מערכת חייך, היא תהיה מערכת של תשובה אחת גדולה, שכל הזמן אתה תהיה שב ושב 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 ושב, וזה בעצם מה שנדרש ממך, כן? זה הייתי אומר, כאילו, קודם כל, בהצבת הייתי אומר, המטרות. זאת אומרת, אם האדם לא הגיע למצב של שלמות, שלנו זה בסדר. זה לא משהו שהוא לא תקין. זה לא שכאילו כביכול פספסת את מוכר חייך בזה שלגע בשלמות, לא. זה מה שאתה נדרש. עכשיו, השאלה איך זה פותר את הבעיה של השמחה הפנימית. זה יופי, אז אמרת לו, תשמע. המטרה היא לא השלמות, המטרה היא עצם ההשתלמות, הרצון להשתלם. זה בעצם המטרה שלך. לא, אבל דאקלס הוא עשור עם עצמו, כי הוא מרגיש שהוא כמובן רוצה או להשתלם, או להשתלם, והוא לא מצליח, הוא כן מצליח, הוא מצליח ברמה מוגבלת וכו' וכו' וכו'. השאלה הזו לא נתן לתשובה. אבל אני חושב שחשוב קודם כל הכיוון הזה, שאני חושב שהוא לא חדש לנו, אבל אני חושב שהוא איזשהו מבנה שחייבים לעבור אותו, בשביל להסביר בסופו של דבר, אז אני אגיד לך שתהיה מוכן. אז בסדר, ביסוד השלמות היא ההריגה והחפץ הצבוע אל השלמות. זאת אומרת, שימו לב שיש פה אמירה יסודית. זאת אומרת, לא מדובר פה בסתם רצון שהוא רצון חולף, אלא הריגה וחפץ קבוע אל השלמות. זאת אומרת, ככל שאדם החפץ הקבוע שלו הוא יותר אל השלמות, שם הוא בעצם ישליט את תנועת הנושא.
בעצם יש לי נכון שבשתה הבעיה שמציאנו בעצם אין בסדר. כלומר, האדם הוא כל הזמן רוצה יותר לעשות, יותר, כלומר, הוא כל הזמן שואף כן להשתלם. הקבעה שלו לא מסתכל על זה בצורה כזאת. כלומר, צריך לשנות לו, אז לא להכניס אותו לפרופות, אולי יותר משם, לשנות אותו להסתכלות. כלומר, הוא בסדר, מצב שלו מסתכל על זה בסך הכל.
זה נכון, זאת אומרת, אדם צריך להגיד בסדר עם עצמו כשהוא רוצה לשאוף, אבל אני חושב שגם צריך לעזור לו עוד צעד אחד קדימה, איך באמת השאיפה הזאת לדפוק אותו כל הזמן. כי יש פה משהו...
זה מה שהרב אומר, אף פעם לא יכולה...
כן, אבל צריך לסדר לו את השאיפה בצורה כזאת, כי בסופו של דבר לא תסתם לו את התחושות הרעות האלה. קודם כל, הפשוט כמו שאתה אמר, אדם צריך להרגיש בסדר עם עצמו, שהוא כל מה שואף והוא לא מצליח להגיע בסופו של דבר למה שהוא היה רוצה, אבל צריך להיות פה עוד אמירה משלימה, איך באמת זה לא יגרום לו בסופו של דבר, איזושהי תחושה של מחוץ פנימית של איזשהו תחושה של חוסר מיצוי, שכל הזמן מלווה את העשייה שלו. כלומר, זה לא טוב לבן אדם להגיד, תשמע, אתה לא מצליח, זה בסדר. אתה לא מצליח, זה בסדר, אתה לא מצליח, זה בסדר. מה בסדר? אני לא אגיד סתם עם עצמי, מה? איזה מין חיים אלה, שכל הזמן לא מצליחים בהם. אז כן צריך להכניס פה עוד אלמנט, שנקרא לי את הזמן להיכנס אליו, איך בחוסר שלמות, איך בהשתלמות, האדם כן יכול להרגיש ברמה מסוימת להרגיש בסדר עם עצמו, שזה כן בסדר. לא כל מה הקרע הפנימי הזה. אני לא הספקתי עכשיו להגיד את זה, אבל אני רוצה לשמור אתכם, תראו, פיצה אחת אחריה, דבר אחד, זה במהדורות הראשונות של זה. אין את זה בכל המהדורות. כן, תוכבית דבר אחד, תראו את הפיצה, אני לא אכנס אליה עכשיו. נחזור על זה בפעם הבאה. ונשלים גם כן על גבי הפיצה ההיא, נשים באמת איך כן באמת הכיוון הוא שבסופו של דבר האדם יחיה במין משהו שהוא בלתי אפשרי כזה. זאת אומרת, שהוא רוצה להיות שלם, הוא לא יכול להיות שלם, הוא עדיין הוא מרגיש בסך הכל מרגיש טוב עם עצמו. כן, הרב מטפל בשאלה הזאת, מטפל בזה במקום נוסף. אז תראו פה בבב אחד, אתם רוצים שאתם גם כן לעיין באורות הקודש ב' חמות תקוף נמצאת, לא כל הפיצה אלא בעיקר נמצא בחלק האחרון של הפסקה, בסדר, זה לא פסקה, אבל חלק האחרון של הפסקה, רב ישראל. יש עוד הפסקות בחקון, הוא גם כל פרק חד ברות התשובה. כל פרק חד ברות התשובה עוסק בעצבות ובקשיים שמלווים את התשובה. הרב לא מורך מהעניין הזה. כל פרק חד ברות התשובה, לא, פחות או יותר, רובו ככולו, עושה בדברים האלה. אנחנו עוד נשלים את הדבר הזה עכשיו.
אני מה זה מודיע, מודיע, אתה אומר?
אני מודיע, 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 א